חי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. אמונה והשקפה עם הרב מרדכי נויגרשל. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
בוקר טוב לכולם, שוב אנחנו כאן לאור השאלות הרבות המתעוררות. חוזרים ומדגישים, אנחנו תוכנית של שאלות ותשובות, לא תוכנית של שיחות עם מאזינים או הבעת דעות. השומעים שואלים ואני במידה ואוכל אנסה להשיב. הגיעה השאלה, רציתי לקבל חיזוק בנושא ביטחון בהשם. אני יודעת שהכל לטובה והכל מאיתו יתברך ושאין דבר רע יורד מלמעלה, אבל זה לא מונע מהמצב להפחיד ולהדיג אותי שמא המצב יתפתח ויקרה חס ושלום עוד דברים נוראים וכדומה. מה תשוב במצב כזה? שוב, אם מדובר באיזושהי בעיה פסיכולוגית מובנית, צריך לטפל בזה באמצעים כמו שמטפלים בכל מקרה. אם מדובר במצב רגיל, אז הבעיה בדרך כלל קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. ולפני כתוב, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. והתרגום מתרגם, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיי אלמה. כלומר, הביטחון, האמונה היא לטווח, שיש בטווח הארוך ברור והסבר לכל מה שקורה. ככל שאדם בוטח יותר בהשם, הוא בהחלט לא מרגיש פחד. אנחנו לא נמצאים בדרגה של ביטחון מוחלט, ואנחנו לא נמצאים בדרגה של היעדר מוחלט של ביטחון. כל אחד מאיתנו נמצא באיזשהו מקום בסקאלה, וכל אחד מאיתנו צריך לשאוף לעלות לכיוון של הביטחון המוחלט, וזה מסלול ארוך, אבל זאת העבודה. וצריך לדעת קודם כל לברר את הדברים בשכל. אחרי שהדברים מתבררים בשכל, הרי באמת כמו שהגמרא אומרת, בדברי תורה מותר לפחד, אשרי אדם מפחד תמיד, ושאר הדברים פחדו בציון חטאים. מה זה נקרא בדברי תורה? דברי תורה זה דברים שקשורים לנו, הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מי שמפחד שמא לא מילא את חובתו כראוי, הוא צודק, זה בידיים שלו. אבל גם פחד כזה לא מתסכל, כי זה בידיים שלו. לפני שנים ארוכות הוזמנתי לאיזה רעיון באחד מכלי התקשורת, ובאותו יום היה פיגוע גדול, והרעיון באופן טבעי, למרות שלא זה היה הנושא שלשמו הזמינו אותי, אבל הוא שאל אותי שאלה בנושא הבוער דאז, שהוא גם בוער דהיום, הוא אומר לי, תשמע, אנשים המאמינים בהישארות הנפש, יש להם יותר אפשרות להתמודד עם אובדן, מה תגיד לאלה שלא מאמינים? אמרתי לו שיאמינו. הוא אומר לי, אבל הם לא מאמינים. אמרתי לו, זה לא מחלה כרונית, אפשר להירפא מזה. וזה נידון בערכין, וגם אצלנו אותו דבר, ביטחון זה דבר נרכש. והוא נרכש קודם כל בשכל. אחרי שהוא נרכש בשכל, ואחרי שלאדם ברור, אדם בא ואומר, הכל ברור לי, אבל אני... זה עבודה כללית, לא רק בנושא של ביטחון לעומת פחד, אלא עבודה כללית של השלטת המוח על הלב. אצל רוב בני אדם, הראש נמצא למעלה, והלב מתחתיו. מה שמסמל שמי שצריך להנהיג זה הראש. אחרת אדם צריך לקחת משולש אדום, לתלות אותו על הראש ולכתוב נגרר. הרבה מאיתנו, ואצל כולנו לעתים, המוח נגרר אחרי הלב. אני רוצה על משקל זה להקריא כמה פסוקים מקוהלת שכולם מכירים, פסוקים שכולם מכירים. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחות, עת ספוד ועת רקוד. לא כתוב עת לספוד ועת לרקוד. זה הדבר היחיד שכתוב את ספוד ואת רקוד, וממשיכים את להשליך אבנים, את כנוס אבנים, את לחבוק, את לרחוק מחבק וכן הלאה. ויש עוד צמד אחד בלי למד השימוש, את מלחמה ואת שלום. ייתכן שהסיבה לזה היא כי ההספד יוצא באופן טבעי מן הלב. הריקוד יוצא באופן טבעי מן הרגליים. מלחמה פורצת. אנשים הגונים לא יוזמים מלחמה. והשלום מגיע כשמגיעים לשלימות. ובכל זאת יש לכל זמן ועת לכל חפץ. אפילו שזה דבר שבא מעצמו, יש זמן ועת לכל חפץ. ואנחנו הם אלה שבידינו הרבה להחליט האם אנחנו נפחד או אם אנחנו באמת נבטח. ומכאן לשאלה השנייה שנשאלתי באותו דף. בינתיים הדף הזה ברח לי. הייתה שם שאלה נוספת, ועד כמה שאני אזכור אותה בעל פה, אני אגיד אותה בעל פה, כי פתאום פה בלעה אדמה את הדף, אז אני אגיד את השאלה בעל פה. זו שאלה שהגיעה אליי הבוקר בשביל התוכנית הזאת. השאלה היא, אנחנו מתפללים בכל התפילות, בתהילים, כלעומת עובדי אלילים, שכולם עובדי אלילים ואנחנו עובדי השם, והרי היום האויבים שלנו לא מוגדרים כעובדי אלילים. נכון, אבל תפילות דוד המלך מתאימות לכולם, כי כל אלוהי העמים אלילים, והשם שמיים עשה, וגם אם הם לא עובדים לפסילים, אבל בהחלט הם באותה קטגוריה לעניין זה. ואני רוצה להקריא קטע מתוך... מצאתי את השאלה. כן. אנו חוזרים הרבה על מזמורי תהילים כעת המקוננים על מצב ישראל בגלות ומבקשים על ניצחונם של עבדי השם על עובדי האלים שבסביבותינו. קשה שלא לחשוב על כך, אבל לכאורה בימינו אויבינו אינם עובדי אלילים. ומאידך כל אחד יודע מה נאמר בתורה ובנביאים ובכתובים ובכל מדרשי חז"ל על מעשים הנעשים כיום על ידי יהודים, וכמובן שאין צורך לפרט יותר מדי. בכמה שיחות כבר התחבטנו בשאלה הקשה שמצד אחד מקוננים על נפילתם של יהודים, ומצד שני הרי גלוי וידוע במה היו עסוקים בעוונותינו הרבים וכולי. זו שאלה שבעצם אפשר לשאול על מזמורי אסף שבתהילים, או הרבה לשאול כביכול את הקדוש ברוך הוא על מה יחרף צר וכדומה, למה פרצת גדריה וכדומה, והאנשים היו צפויים ומובטחים בתורה. אני כמובן מחלק את השאלה הזאת לשניים, קודם כל לגבי התפילה. אני רוצה להקריא קטע מתוך ספרי על גלות ישמעאל, שורשי המאבק ודרכי תגובה. בחלק שנקרא דרכי תגובה יש פרק שנקרא תפילה. כיוון שנמצאים אנו בגלות ישמעאל, וכוחו של ישמעאל הוא כוח התפילה כמי שהוזכר לאל כמה פעמים, איפה רואים את זה? כתוב בפרקי דרבי אליעזר, למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא בנעקת העם ממה שעתידים בני ישראל לעשות באחרית הימים, לפיכך נקרא שמו ישמעאל. ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות באחרית הימים, עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את נעקת העם, ולכן נקרא שמו ישראל. על הפסוק וקראת שמו ישמעאל, אומר בעל הטורים כך, וקראת כתוב 4 פעמים במסורת, וקראת שמו ישמעאל, בבראשית כ"ז פסוק מ', וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, בדברים פרק למד א' פסוק חפתת, שעל ידי קריאת ישמעאל קוראת הרעה, וקראת שמו עמנואל בישעיהו פרק ז' י' ד', וקראת ישועה חומותייך בישעיהו מ' י' ח'. על ידי קריאת עמנואל קראת ישועה חומותייך. כלומר, אם נרחיב קצת, נסביר קצת לדברי בעל התורים, בלי להוסיף אף מילה, הוא אומר ככה, שארבע פעמים בהם הופיעה המילה וקראת, נותנות לנו סקירה תמציתית על המכה, על תוצאות המכה, על זמן המכה, על הפתרון ועל התוצאה. המכה וקראת שמו ישמעאל. תוצאות המכה וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. הזמן, כאמור, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. הפתרון וקראת שמו עמנואל, שנדע כי רק השם שעמנו יכול להצילנו, ולא ללכת אחרי רהבים, כמו שאומר רבי אליעזר הגדול שאמרנו קודם, שהסגולה להינצל מהצרות שישמעאל יביא עלינו היא תפילה. והתוצאה, וקראת ישועה חומותייך, יגיע את גאולתנו וירושלים תיבנה, זו שבין החומות. אני ממשיך הלאה בקטע שהתחלתי. ודאי שמעבר לכל הדברים ומעבר לעובדה כי כוח התפילה מלווה את עם ישראל בכל גלויותיהם, בגלות ישמעאל יש מקום מיוחד לתפילה. וכך כתוב גם בפרק דרב לעזר. מדוע נקרא שמו ישמעאל? בפני שבאחרית הימים יענו בני ישמעאל את בני ישראל, ומתוך הצער והלחץ יצעקו בני ישראל להשם, וישמע השם ויענם. עוד לפני שנולד השורש פורה ראש והלענה הזה, שממנו יצאו מחבלים מתאבדים ושאר מזיקים, טבע המלאך בשמו של ישמעאל את הפתרון. המעונים, עם ישראל, אמורים להתפלל, וישמע הקל את תפילתם ויצילם. גאולת מצרים, שהיא דוגמה לגאולה העתידה, הגיעו להכרה שאין להם שום יכולת להינצל מעצמם, ומה נאמר? וטל שבתם אל האלוקים מן העבודה. גם בימינו, כשהגענו למצב בו ברור לכל, בו ברור לכל, כי אין לנו על מי לשען אלא על אבינו שבשמיים, כמאמר הגמרא בסימני עקבות משיח, בוודאי שעלינו להפעיל את כוחה מיוחד של יעקב, תולעת יעקב, אין כוחה אלא בפיו, כוח התפילה. וכתבתי פה ככה, והנה דווקא בזמן הזה שאנו נמצאים בשיאה של גלות ישמעאל, התגלגלו הדברים והכותל המערבי, מקום התפילה, חזר לידיים יהודיות. הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, מקום התפילה המרכזי של העם היהודי, המקום אליו נשואות עיני כל ישראל במשך כל הדורות, המקום שמעולם לא זז השכינה ממנו. לכאן יכולים היום להגיע כל יהודי ויהודיה, לחזור ולהתפלל ולשפוח שיח לפני הבורא, שיגן עלינו בגלות קשה זו, גלות ישמעאל, והתקיימו דברי המשורר בתפילתו, קלה שעיר וחותנו, ועלו לציון מושיעים. ביחס לחלק השני של השאלה, הייתי רוצה לומר דבר אחד. אמרתי וחזרתי ואמרתי גם כאן בתוכניות האלה, את דברי הרב הוטנר, שאתמול דיברנו על כך עם ההבחנה שהבחין אחד השואלים בין המגילת איכה והקינות על החורבן לבין הקינות על פורנויות מאוחרות יותר, שרק נביא אותנה יכול להצביע על חטא ספציפי שגורם לאסון ספציפי. כמובן שבגדול, בוודאי מפני חטאינו גלינו מארצינו, בוודאי שבגדול, אם לא תשמעו לי, אם תלכו עם בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, זה ודאי שזה ככה. אין ספק שזה ככה. אבל, מבחינת ההנהגה שלנו, כולם מדברים על רב לייב יצחק מברדיצ'ב, שלימד אותנו להליץ יושר. אבל יש פה בעיה. עוד לפני רב לייב יצחק מברדיצ'ב, ומן הסתם רב לייב יצחק מברדיצ'ב עצמו למד את זה מכאן, מכאן, מגדעון. ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך השם, ויאמר אליו השם ממך גיבור החיל. ויאמר גדעון בי אדוני ויש השם ממנו? ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור. הלו ממצרים אלינו השם, ואתה נטשנו השם, ויתננו ביד מדיין. אתמול אומר גדעון למלאך, אומרים חזל, ישבנו בליל הסדר, וסיפרו את כל הנפלאות. עכשיו אין נפלאות, אז מה הטענה? ויפן אליו השם, ויאמר לך בכוחך זה. אומרים חזל שלימדת סנגוריה על עם ישראל. לומדים שצריך ללמד סנגוריה על עם ישראל. מצד שני, כתוב ויהי כי יזעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין כמה פסוקים קודם, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם כה אמר השם אלוקי ישראל אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים והציל אתכם מיד מצרים והגרש אתכם מפניכם והגרש אותם מפניכם ואתנה לכם את ארצם ואומרה לכם אני השם אלוקיכם אל תראו את אלוהי המורה אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. הוא נותן להם על הראש. אז מה? צריך ללמד סנגוריה? או צריך לומר דברי תוכחה כדורבנות? התשובה היא מאוד פשוטה. תאר לעצמנו, אדם שבנו רצח. ואתה רואה את האדם הזה מקבל רשות לפגוש את בנו בארבע עיניים בתא שלו בבית הסוהר. מה הוא יגיד לו? הוא ייתן לו על הראש. למחרת הוא בא לבית המשפט, האם גם בפני השופט הוא יגיד את מה שהוא אמר לבן? שם הוא ידבר על נסיבות מקלות, על ילדות קשה שהבן עבר, אולי ינסה להכחיש אם יוכל. אותו דבר גם פה. גדעון מדבר אל מלאך השם ואל השם. שם הוא ממליץ סנגוריה על עם ישראל. המלאך, הנביא, סליחה, בא לעם, הוא נותן להם דברי תוכחה. גם כשנותנים דברי תוכחה, צריך לדעת שיש כלל שכשם שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים. צריך לדעת איפה אומרים, צריך לדעת מה אומרים, צריך לדעת למי אומרים. וכשם שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים. למרות שלכאורה יש משמעות שזה רק בדרבנן, אבל בדאורייתא תמיד יש מצווה לומר. משנה ברורה בביור הלכה, משנה ברורה בביור הלכה כמדומני, או אפילו לא במשנה ברורה עצמה, לא בביור הלכה, במשנה ברורה עצמו, בהלכות סעודה מפסקת, אומר שגם בדאורייתות צריך לומר את הכלל הזה, כשם שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים. אנחנו צריכים הרבה מאוד הדרכה מגדולי הדור, איך לומר דברים, מתי לומר דברים, ולמי לומר דברים. בוודאי שאנשים כמונו יכולים לדבר רק אל עצמם. וכבר אמרתי את מה שאבי זכרונו לברכה היה אומר, שמי שמת רבי, רבי יהודה הנשיא בתלו התוכחות, כשאדם בא ואומר, טול כיסה מבין שיניך, אומרים לו, טול קורה מבין עיניך. אז מה עושים? נחפשה דרכינו ונחקורה. אנחנו צריכים לחפש את כל אחד בנגעי לבבו. זה העבודה שלנו. אולי גם כאן קיים הכלל לא לומר דברים שאינם נשמעים, אבל זה בידינו. נבדוק את עצמנו אם הדברים שנאמר לעצמנו אכן נשמעים. ובוודאי לפני שהדברים שנאמר לעצמנו יישמעו, קשה מאוד לתבוע מאחרים שהדברים שנאמר להם יישמעו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93-93 03-593-93-93. וזה מאוד מעניין שהנושא הזה נמצא כשפרשת השבוע מבצבצת ובאה, בין בפרשת סוף פרשת בראשית ובין בפרשת נוח, עם כמלאה הארץ חמס מפניהם. לפני שנים ארוכות עמד מר פרס על מדשאות הבית הלבן וחתימת איזשהו חוזה כביכול שלום עם ערפאת, חוזה שהיה עזה ויריחו תחילה, ונעם שם בפתוס והביא את הפסוקים מישעיהו פרק סמ"ו, שאומר, לא ישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך. וזה היה ברור לכולם שהוא מתכוון לומר, מתכוון למשחק המילים בין חמאס היהודי לחמאס הארגון, בין חמאס של הפסוקים לבין חמאס הארגון. לא ישמע עוד חמאס בארצך, זה לא סמך וב, זה ישעיהו סמך. אמרתי באותו זמן ביחידת וידאו שהוצאתי שנקראת חריש עמוק, שנכון שהפסוק הזה אומר את מה שהוא אומר, אבל יש לפסוק הזה התחלה ויש לפסוק הזה סוף. בהתחלה כתוב, וידעת כי אני השם מושיח וגואלך אביר יעקב, אז לא ישמע עוד חמאס בארצך, שוד ושבר בגבולייך. ובהמשך כתוב, כי השם יהיה לך לאור עולם, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, אז לא ישמע עוד חמאס בארצך. אבל אם ותשחט הארץ לפני האלוקים, אז ותמלא הארץ חמאס. כך נאמר אז. ובאמת, כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. אומרים חז"ל שהיה חשש גדול שנוח התקלקל כשהוא המוצא החן היחיד, אולי אחד היחידים, הרי גם מתושלח עוד היה חי, והוא הלך לעולמו ממש סמוך למבול, שבעה ימים חיכו שהסתיימו עם אבלו. אומר המלבים שהיה חשש שנוח התקלקל, ולכן היה כדאי את כל העולם למחות ולבל לשמור על תומתו של נוח. פרופורציות מעוותות. אנחנו צריכים לדעת, להבחין, בין פעולות שהן בגדר השתדלות חובה, לבין פעולות שהן בגדר מהות. הפעולות המהותיות הן הפעולות שעושים מבחינה רוחנית. הפעולות שעושים מבחינה רוחנית הן הפעולות המהותיות. ואני רוצה קצת לדבר על מה שהיה לפני כל מיני, לפני כך וכך שנים, מה שנקרא תוכנית ההתנתקות מאותו אזור של רצועת עזה. ראינו פה מהלך. והמהלך היה שהולכים ומתקדמים, מגיעים לארץ ישראל, מקבלים את ארץ ישראל ברישיון האומות, אחר כך מלחמת ששת הימים מקבלים עוד שטחים מאוד יקרים, מלחמת יום הכיפורים שנתנו לנו איום, ואחר כך היה מהפך, ואז התחילה נסיגה. תוכנית שבה ממשלה ישראלית עוקרת במו ידיה עיירות יהודיות בארץ ישראל, ובמהלך התוכנית נעקרו יישובים רבים ברצועת עזה וגם בצפון השומרון אז. עד היום אין אדם שמבין מה היה הרווח. שלום לא הגיע, הטרור התגבר, ומאותם מקומות נורו אלפי טילים לעבר ארץ ישראל, ואנחנו רואים עד לאן הגענו. יש מדרש שאומר, רבי אבא בר כהנא פתח, מי האיש החכם ויבן זאת? תני רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע כי לא שילמו שכר סופרים ושכר משנים. מה הקשר בין לשלם שכר סופרים לומדי תורה שבכתב, שכר משנים לומדי משנה, מלמדי משנה ומלמדי תורה שבעל פה, לבין עיירות נתלשות ממקומן? מי שיראה את ההיסטוריה של אז ויראה כיצד הסתדרו הדברים אז, יבין שפשוט דברי המדרש הזה שנכתבו באופן מפורש, זה כבר לא איזה ספקולציה, התקיימו בדיוק אז מילה במילה. מספר הטלפון שלו 03-593-93, בוקר טוב, סליחה, בוקר טוב לשאלה הראשונה בשידור היום. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב.
שלום הרב. כן, שלום.
כן,
בעצם אני חלק את השאלה לשתי חלקים. דבר ראשון, כאילו כולם עכשיו מזועזעים, כמובן, ממה שקרה מהחמאס. עכשיו בעצם השם הרי ברא אותם ככה, השם כתוב, הוא יפרה אדם, ידו בכל ויד כל בו. אז מה כל כך, הם אומרים שהם חיות וכל כך כועסים, בעצם הם נבראו ככה וככה הם בעצם בטבעם.
השאלה הזאת מקוממת עד אימה. השאלה הזאת מקוממת עד אימה. משום שהשאלה שלך, בלי להתייחס כמובן אישית אליך, אני מדבר על השאלה. השאלה שלך אומרת שלא מגיע להם בכלל עונש. זה לא רק שאלה למה אנחנו כועסים. השאלה ברור, אם הקדוש ברוך הוא ייתן להם עונש, זה גם לא יהיה בסדר. אי אפשר לבוא בטענה אל חמור למה הוא חמור. אי אפשר לבוא בטענה אל אריה למה הוא טורף. הקדוש הוא לא ברא איש מהם כך. הבחירה היא אישית לכל אחד ואחד. אני אשאל את השאלה שלך בצורה אחרת. הקדוש אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מצרים לא בחרו להיות העם הזה. הובילו לתוכם את עם ישראל, וההפך, הם קיבלו אותם בסבר פנים יפות בהתחלה. אז למה וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי? זה כבר כתוב מראש ככה. התשובה היא פשוטה. העונש מגיע לכל... מהעונש לא סובל את הישות מצרים. הישות לא סובלת. מהעונש סובל מצרי ועוד מצרי ועוד מצרי. וכמו שהלל מחייב את העניים, ורבי אלעזר בן חרסו מחייב את העשירים, כך ביטיה בת פרעו מחייבת את כל המצרים. כך אותם חסידי אומות העולם, בפולין, בליטה, באוקראינה, בגרמניה, בהולנד, מחייבים את כולם. כי מי שרצה, עשה. ומי שלא עשה, סימן שלא רצה או שלא רצה מספיק. ולכן כל אחד ואחד מהם אחראי. זה שכתוב ידו בכל ויד כל בו, זה כתוב שזה מה שיתגלה בסך הכל מישמעאל, אבל כל אחד ואחד יש לו את הבחירה. הדבר בא לידי ביטוי גם בחורבן בית שני. שהגמרא מספרת במסכת גיטין ששלח קיסר רומי את נירון בראש הצבא הרומאי, לא אותו נירון קיסר, זה נירון אחר, ונירון עשה חשבון ואמר, ריבונו של עולם, אתה רוצה שאני אעניש בשמך את עם ישראל, ואחר כך אתה תנגב את ידיך בי, ערק והתגייר. ובמקומו נשלח אספסיאנוס, שגם הוא בסופו של דבר לא היה המחריב, כי הוא נתמנה לקיסר, וטיטוס בנו היה המחריב. אבל הם אלה שרצו. הם אלה שבחרו.
החלק השני שקשה לי בעצם,
אני סתם ככה רוצה להגיד לך, סתם ככה רוצה להגיד לך שיש בתוכנו בני ישמעאל שהתגיירו והפכו להיות ליהודים חופשי בית מדרש, תלמידי חכמים. עד כדי כך מגיע כוח הבחירה. כן, בבקשה.
זה ששימון ולוי הרגו את כל תושבי שכם, ושאנחנו מצווים להרוג את עמלק, זה כאילו, זה בסדר בגלל שאנחנו מאמינים שזה טוב, אבל למה זה לא אכזרי?
זו שאלה מצוינת. קודם כל, זה לא, כשמדברים על אכזריות, מדברים על החיוך ועל ההנאה מהעינויים שהם עשו. אבל זו השאלה, השאלה היא באמת שאלה מאוד טובה, ואני מהסס אם לענות עליה בשידור, כי התשובה תתארך מעט, אבל אני בכל זאת יענה. צריך להבין דבר אחד. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שאחד הדברים שנלמדים מעקדת יצחק הוא שהנביא בזמן הנבואה יש לו בהירות שאין למעלה ממנה. מה הוא ראה ואת מי הוא ראה, מה הוא שמע ואת מי הוא שמע. כי אם לא הייתה לאברהם בהירות גמורה כזאת, הוא לא היה רץ לעקוד את יצחק. ואני מוסיף על הרמב״ם עוד ארבעה דברים. א', אם לי היו אומרים דבר כזה, הייתי אומר מיד, תגיד עוד, לוודא. אברהם לא ביקש שיגידו לו עוד פעם. היה ברור לו שאין מה לחדש. אני הייתי מבקש, אני הייתי ממתין כמה ימים, הרי לא אמרו לו לעשות את זה מיד, אולי יגיע עדכון. אברהם לא ממתין, והשכם אברהם בבוקר. ברור לו לגמרי. וזה מעשה בלתי הפיך. אם יתברר לו שהוא לא הבין טוב, אף אחד לא יחזיר לו את יצחק. וזה אכזריות שאין דומה לה, אם לא שהקדוש הוא ציווה אותו. דבר שלישי, אברהם ראה לבד. לא היה לו עם מי להשוות. לעומת עם ישראל במעמד הר סיני, היו 2.5 מיליון אנשים שישבו זה עם זה מה ראו. דבר רביעי, דרגת הנבואה של אברהם הייתה נמוכה לאין שיעור יותר מדרגת הנבואה של כל אחד ואחד במעמד הר סיני, שדרגתם הייתה כמעט או ממש כדרגת משה רבינו, שעל משה רבינו נאמר כי דיבר השם פנים אל פנים, ושם כתוב פנים בפנים דיבר השם עמכם. אז המפרשים חלוקים עם זה בדיוק אותו דרגה או קצת פחות, אבל ודאי הרבה יותר גבוהה מדרגת אברהם. ולכן אנחנו יודעים בוודאות שאין למעלה ממנה שהתורה היא אמת, כולל נבואת משה, כולל תורה שבהפה, וזה נושא לרחב להרחיב. עכשיו ככה. הדתות האחרות, באופן רשמי, מתחילות מאדם אחד שבא וסיפר שהייתה לו התגלות, והם מאמינים לו. מאמינים במשמעות הפשוטה של המילה אמונה, שהמשמעות היומיומית. אין להם הוכחות. זאת הטענה הרשמית שלהם. ולכן, כשאתה בא לנוצרי ואתה שואל אותו למה אתה הולך לכנסייה כל יום ראשון, הוא אומר, כי כך מצווה הדת. אתה יודע שזה נכון? לא, אני מאמין, זה מספיק. כשאתה שואל אותו, תגיד לי למה אתה הולך לכומר להגיד וידוי, הוא אומר, כי כך אומרת הדת. אתה יודע? הוא מאמין. זה מספיק. אבל כשאתה בא להרוג יהודי בשם הדת, זה לא מספיק. ואם זה מספיק לך, סימן ששפיכות דמים מזדלזלת ביניך ואתה אכזרי. אתה בא למוסלמי ואתה שואל אותו, למה אתה מתפלל 5 פעמים ביום? הוא אומר, כי כך כתוב בקוראן, ואתה יודע? הוא אומר, לא, אני מאמין, זה מספיק. למה אתה הולך למכה? כי אני מאמין, זה מספיק. אבל כשאתה בא להרוג אדם בגלל זה, זה לא מספיק. ואם בכל זאת אתה הורג, סימן שאתה אכזרי. כשאתה בא לנאצי ואתה שואל אותו, למה אתה מצדיע במועל יד? למה אתה הולך בהליכת ברוב אבז? כי כך גבלס אמר. אתה בטוח, יודע, יש לך הוכחות שזה אמת? לא, אני מאמין, זה מספיק. אבל כשאתה בא להרוג יהודי בגלל שגבלס אמר שיהודי הוא חולדה, הוא בקטריה, הוא... בגלל שאתה מאמין שזה נכון, זה לא מספיק, ואם אתה עושה את זה, אתה אכזרי. אותו דבר, אתה בא ליהודי, אתה אומר לו, למה אתה מתפלל 3 פעמים ביום? הוא אומר, כי אני מאמין שתורה אמת, זה מספיק. למה אתה צם ביום הכיפור? כי אני מאמין שתורה אמת, זה מספיק. למה אתה הורג עמלק? כי אתה מאמין, זה לא מספיק. פה באה היהדות ואומרת, אני יודע, אני לא רק מאמין. אתה הוראית על הדעת. אתה הוראית על הדעת. והראיה, שגם את הבן היקר ביותר בהיסטוריה, על סמך אותו דבר, הלכו לשחוט את יצחק. תודה רבה. בוקר טוב למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
אולי זה, השאלה הזאת מתקשרת גם למה שהמאזין הקודם שאל. יש טענה, אני יודע, שמובאת, שאנחנו, עיקר, אחד הטענות שאנחנו סורכים על האמונה זה המסורת מאב לבן, שהעביר ככה במשך אלפי שנים, שכל אחד העביר את זה ככה כל הדורות. השאלה, לכאורה הרי יש גם, נגיד בנצרות וכל מיני דתות כאלה, שזה גם כבר עוד 2,000 שנה, שגם אנשים אומרים, אבא שלי אמר לי וסבא שלי, אז לכאורה כאילו, למה איזה תוקף יש לדבר הזה?
אני מודה לך על השאלה, אבל אני חושב שאם תמשיך הלאה את החשבון, תגיע לתשובה לבד. אבל אני אעזור לך. צריך להבין דבר אחד. זה שאב לא ישקר לבנו, שזה אחד המרכיבים של ההוכחה של המסורת, את זה אומר הרמב"ן, ואת זה אומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, וזה נכון לגבי כל מי שמעביר מסר. ברור לי שהאב הנוצרי לא ישקר לבנו, ברור לי שהאב המוסלמי לא משקר לבנו, כמו שברור לי שהאב היהודי לא משקר לבנו. אבל מה האב מסר לבן? האב מסר לבן שפעם היה אדם שנולד שלא כדרך הטבע. מאיפה אתה יודע? כך אמא שלו אמרה. יש לך הוכחות על זה? לא, אני מאמין. ממילא כל מה שהעבירו זה את אותה אמונה רופפת שאין לה על מה להסתמך. הוא הדין לגבי אלה שאומרים שבשורש הראשון נפגש האיש עם מלאך במדבר. היו עדים? לא, אתה מאמין. זה הכל. עכשיו, צריך להבין דבר אחד. הדבר דומה לקבל של פלדה. קבל פלדה באובי של מטר אפשר לתלות עליו טון. קבל פלדה באובי של 10 סנטימטר אפשר לתלות עליו קילו. כמה אפשר יהיה לתלות על קבל פלדה של באורך 100 מטר, ש99 מטרים ו90 סנטימטר באובי מטר, ו10 סנטימטרים האחרונים או הראשונים בעובי 10 סנטימטר. כמה אפשר לתלות על כל מקום בקבל? קילו. כי אם תתלה קילו וגרם, זה יקרה שם. לעומת זאת, אצל היהדות זה עובר מאב לבנו, ובשורש הראשון יש עדות של 2.5 מיליון אנשים.
אוקיי, אז בעצם עיקר ההוכחה זה בעצם מה שהיה לפני אלפי שנים. בעצם.
אני לא יודע מה זה עיקר ההוכחה, כי כל פרט במערכת ההוכחה שמורכבת ממאות רבות של פרטים הוא עיקר. ולכן כשאני מדבר על הוכחה, אני לא מדבר על זה כלאחר יד. כדאי לראות בספר מסע על פסגת הר סיני את ראשי הפרקים בלבד של ההוכחה, ואילו את מערכת ההוכחה בעצמה היינו מוסרים 18 שעות ביום במשך 7 ימים בסמינרים ההיסטוריים שנעשו לפני 45 שנה.
אוקיי.
שזה ראשי
כוח הרב.
ברוכים תהיו. שלום, 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 בוקר טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93-93. ואנחנו נחזור לעניינים שנגענו בהם. אם מדברים על תוכה, על ניסיונות של נחפשה דרכינו, על ניסיונות של התבוננות, אז זה עצם העובדה שהקדוש הוא לא מגלה לנו באופן חד משמעי את הסיבות לדברים. ועצם העובדה שאנחנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים, כמו שאומר הרב ווטנר. ועצם העובדה שההתייחסות של והיה אם שמוע תשמעו מצד אחד, אם בחוקותי תלכו מצד אחד, ואם לא תשמעו לי מצד שני, מתייחסת לתקופה ארוכת טווח, שמבחינתו של הקדוש ברוך הוא היא באמת בבת אחת, כי אצלו אין זמן, אבל מבחינתנו צריך אורך רוח. יש בזה גם מעלה. כי חז"ל אומרים משל למלך, שהיה לו פרדס. ובפרדס היו כל מיני עצים, חשובים יותר, וחשובים עוד יותר, וחשובים מאוד מאוד. הוא קרא לגננים לטפח את הפרדס, והוא לא גילה להם מהם העצים היקרים בעיניו החשובים באמת. כי אם הוא היה מגלה להם, כולם היו מתרכזים בעצים האלה. ולעומת זאת, אם הוא היה אומר לאלה להתרכז בעצים החשובים ולאחרים בפחות חשובים, הם היו נעלבים, למה לא נתנו לנו את העצים החשובים? אז הוא לא גילה להם, וכך כולם טיפלו בכל העצים באותה מידה, וכל הגן פרח. כך הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו מהם המצוות החשובות ומהם המצוות היותר חשובות, כדי שנתמקד ונעשה הכל כדי לקיים את כל פרטי כל המצוות. הוא עדין גם פה. כשהקדוש הוא מביא תוכחה, זה שבדורות שלנו הוא לא מגלה לנו בצורה מפורשת מפני מה באה התוכחה באופן ספציפי, זה מחייב אותנו לעשות בדיקה כוללת ולעשות אוברול, ולעשות בדיקה על כל אחד, לב יודע מרת נפשו מה הוא צריך לשפר, וכל אחד ישפר. חוץ מזה יש לנו את הנחיית גדולי דורנו מה צריך לעשות, תפילה ותורה, וכמו שדיברנו אתמול, מה שרב חיים מוולוז'ין אומר, שתהילים זה מאוד חשוב, אבל דוד המלך ביקש שתהילים יהיה כמו לימוד תורה, אז כך שלימוד תורה זה ודאי וודאי כלי חד משמעי למאבק פה כמו תמיד. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
כן, שלום הרב. רציתי לשאול שאלה, יש הרבה דיבורים לגבי הנושא, בנושא הזה של המלחמה, לגבי השבועים, אומרים, חוק את עזה ולא לקשב בזה ששבועים. רציתי לדעת מה דעת התורה בנושא הזה.
מילה אחת מה שאמרת לא קלטתי. למחוק את עזה ולא להתחשב במה?
אם לא להתחשב בשבועים שנמצאים בעזה, אומרים להפסיק את עזה בלי להתחשב בשבועים. וזה דם יהודי, אז אנחנו בכל מקרה לא רוצים, רוצים לדעת מה דעת התורה בעניין הזה.
אני חושב שדעת התורה בעניין הזה זה לשתוק. דעת התורה בעניין הזה זה לשתוק. את חוכמת השתיקה בעולם שלנו אנשים כבר מזמן שכחו. אנחנו לא יכולים לדבר בדברים האלה, כשמצד אחד יש את כל מה שכולם יודעים, וצריך להבין שבשביל פיקוח נפש של דקה אחת, חיי שעה של דקה אחת של יהודי בן 100, שכל ימיו לא שמר תורה ומצוות, והוא כבר 10 שנים דמנטי, וצריך לחלל יום הכיפור משכה להיות בשבת כדי שהוא יחיה עוד דקה אחת, אז כל גדולי הדור רצים לחלל יום הכיפור משכה להיות בשבת, וזה זו המצווה היחידה שידועה לי שכתוב עליה שגדולי ישראל מחללים שבת בשביל פיקוח נפש. מצד שני אנחנו יודעים ש כל הזמן מקשיבים מכל הצדדים לכל מיני דברים, ואנחנו לא אמורים לדבר על כל דבר, לא בצורה, לא לכאן ולא לכאן. מצד אחד האויבים יודעים את הרגישות שלנו ומנצלים אותה, המשפחות סובלות, זה לא הזמן לדבר, במיוחד לא לאדם כמוני שלא יודע, לא יודע מה להגיד. אבל אני אומר את הדבר, הרי יכולתי להגיד בהתחלה שאני לא יודע מה להגיד, אבל אני חושב שכל כך הרבה מדברים, כל כך הרבה דיבורים מדברים, וחלק מהם יש להם גדר של מסירה, כן? הרי כל הזמן אומרים שעכשיו בזמן מלחמה לא אומרים ביקורת ולא אומרים זה, ויחד עם זה אומרים על דרך נישה בסגרת את כל הביקורת שיש להם. זה הזמן לשתוק.
זה מאוד הבנתי. תודה רבה לרב על הספרים ועל השידורים.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום.
שלום וברכה. רציתי רק להעיר את עיני הרב עם א', על המאזין שעלה בקשר לבעלי שכם, כי שנהרגו וכאילו חס ושלום שיון ולוי עשו מעשה איסור. הרמב״ם בחוק
בוא, 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 בוא נעצור את זה. אנחנו לא מקבלים הערות פה, והשאלה לא הייתה על אנשי שכם, ואנחנו לא דנים עליהם. השאלה הייתה על מה, על עניין של תמחת זכר ומלק, ואז אנחנו ענינו. תודה רבה.
אני רק אומר ש...
לא, לא, אנחנו לא, שוב, אני לא יכול להגיד לאחד כן ולאחד לא. ברגע שאנחנו נתנו מסגרת לתוכנית של שאלות ותשובות, אז זאת המסגרת. זה לא בית מדרש לדיון הלכתי או לדיון מחשבתי. תודה רבה. בוקר טוב.
הלו.
שלום, שלום.
כן, שלום וברכה. אני רציתי לשאול שאלה עכשיו, אני אקדים שאלה לשאלה. כאן היה אנשים בזמן השואה, היה איזה יהודי אחד מהממשלה, אני לא זוכר מה שמו, הוא עזר לאייכמן, הוא עזר לנאצים להרוג, הוא ראה כמעט את כל קהילת הונגריה בזה שהוא לא סיפר להם.
אוי, אתה מדבר לא מדויק. אף יהודי לא הרג את כל יהודי הונגריה.
לא, 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 סליחה, סליחה, נכון. הוא לא הרג, הוא גרם, אני לא יודע, הרב יודע על מי אני מדבר.
אני יודע, אתה מדבר על רודולף קסטנר. רודולף קסטנר, היה משפט קסטנר בשנות ה-50 המאוחרות וה-60 המוקדמות, משפט שקדם משפט אייכמן, ובוא נשמע מה שאלתך.
כן, אז סליחה, לא, אז עכשיו, שנייה, לצורך אני כאילו, אותו בן אדם קסטנר, אז הם, הוא, טוב, אני רציתי לשאול עליו ואז לעבור לשאלה, אבל אני אעבור מיד לשאלה ש... אם בן אדם שכביכול הם עושים, שהוא ממש מחפש לעשות שלום עם החמאס ורוצה טובתו ונותן לו, נגיד, נותן לו שטחים לגור ואלא נותן לו אפשרות קיום, ואחרי זה חמאס מגיע ופוגע ביהודים, בעצם זה לא נקרא בעצם שיתוף פעולה ממש עם חמאס, ועם אלה
זה אחת התוצאות העצובות של ההשוואות שעושים בכל אתר ואתר בין נושאים שאינם דומים זה לזה בכלל. אנא, צריך לפנות לפוליטיקאים, וצריך לפנות לעיתונאים, וצריך לפנות לכל הדברים. עזבו את נושא חורבן יהדות אירופה. זה נושא בפני עצמו. לא כל דבר נורא צריך להיות דומה לדבר נורא אחר. שני דברים. גם חורבן בית ראשון וחורבן בית שני הם היו שני דברים. לא צריך להשוות. והנה דוגמה לאחת ההשוואות הנוראיות. צריך לדעת שני דברים. במשפט קסטנר, שהיהודי הונגרי בשם מלכיאל גרינוולד, שמשפחתו נהרגה בין יהודי הונגריה באושוויץ, האשים את קסטנר ששיתף פעולה. על הנושא הזה של שיתוף פעולה במודע, או טעויות מתוך השקפה לא נכונה, מתוך גישה לא נכונה, ואולי גם מתוך יוהרה, התגלגלו הדברים במשפט, והרבה מאוד, מאות דפים נכתבו על כך. ואנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, ודאי שאני לא אביע את דעתי בעניין הזה, כי זה הדעתי לא רלוונטית. אני אמרתי בסדרה שלי על חורבן יהדות אירופה, שאני לא חושב שאנשים האלה, העסקנים האלה, הוא וכל האחרים שמדברו עליהם, היו רוצחים, חס ושלום, אם היו רוצחים, אז לא היה לנו שום עניין לדבר עליהם, כי אנחנו לא רוצחים. אני חושב שאנשים הללו בנו לעצמם סולם ערכים משלהם, וכשאדם מסונבר, הוא לא רואה מה שקורה בימין ומשמאל. והדבר היחיד שצריך ללמוד זה שצריך, נלך לי אל הר המור ואל הר הלבונה. צריך לקבל סולם ערכים אובייקטיבי, וזה מה שאמר אחד חכם, שלמה עשרת הדיברות מתחילות באנוכי השם אלוקיך ולא אני השם אלוקיך, למשל, שבאנוכי ירד ענך של אמת מוחלטת לעולם, ואליו אנחנו צריכים להשוות את כל מעשינו. הוא עדין גם בנושא שאתה מעלה. אני מאמין, כמעט בטוח, שכל אותם אלה שדיברו שצריך לעשות שלום עם אנשי החמאס או אנשי, אני לא יודע מה, הג'יהאד האסלאמי וכל אלה, ולתת להם, וזה ירגיע אותם, וזה יביא שלום. כוונתם הייתה לטובה, יכול להיות שהם לא הבינו את המנטליות, יכול להיות שלא היה אכפת להם לוותר על חצי או שלושת רבעי או כל ארץ ישראל, אבל הם התכוונו למה שהם אמרו. אין לי שום סיבה לחשוד בהם שהם היו רוצחים. שום סיבה בעולם.
למה? לא, אבל בן אדם, אבל לפי הלכה, אם בן אדם, כאילו, רואה, שתיקה כהודעה לצורך העניין, כאן זה הרבה יותר משתיקה.
אני לא מבין את השאלה שלך. אני לא מבין מה הקשר לפי ההלכה באנשים שלא אמרו מודה אני בבוקר, ולא שומרים שבת, ולא צמים ביום כיפור. אתה שואל אותי עליהם לפי ההלכה? אבל זה בדיוק מה שאנחנו רואים. אם היו חיים לפי ההלכה, אז היו הולכים לגדולי תורה ושואלים אותם. אני לא יודע מה היה דעת גדולי... אני לא יודע מה דעתם של גדולי תורה הייתה, אם היו שואלים אותם איך לנהוג לגבי מסע ומתן, כי אם הייתי יודע מה דעתם של גדולי תורה, לא הייתי צריך לשאול אותם. ואני כן צריך לשאול אותם. אבל בוא לא נמהר להטיל...
על האנשים האלה, האם התורה אומרת שהם, שבאמת הם הם שותפים לרצח של יהודים, ואז מילא הם יהיו...
אני לא חושב שזה נכון, ואני לא חושב שמותר לחשוב ככה, ואני לא חושב שזה התפקיד שלנו לדבר על זה. כי אנחנו לא שופטים, ואנחנו לא יודעים את כל התמונה, ואנחנו לא יודעים מה היה, ובוודאי כוונתם לא הייתה לזה. האם התגלגל ממעשיהם, זה שאלה אחרת. אבל כשבאים ומתחילים להשתמש בסופרלטיבים הללו, זה מאוד מאוד לא נכון, וגם מסוכן. כי זה עובד פועל כבומרנג. תודה רבה לך. שלום לשאלה האחרונה היום.
מי זה אני?
כן, כן. כנראה.
שלום,
שלום. שלום, בבקשה, אם אפשר בזריזות, כי אנחנו ממש בקצה הזמן שלנו.
אוי, טוב. כתוב שתלמידי חכמים אוהבים שלום בעולם, וכתוב מה אמר אחי לבנן. מאיפה לומדים את זה? מה שכתוב במשלי, בי מלאכים ימלוכו. זאת אומרת שכל המציאות בעולם, שהקדוש ברוך הוא עושה אותה,
מה השאלה?
נקברת על ידי תלמידי חכמים. השאלה מיד היא באה. נקברת על ידי תלמידי חכמים. כל העולם בובות ביד השם. חוץ מתלמידי חכמים שיש להם רק חופש בחירה לעשות שלום בעולם, או לא.
אני לא יודע מאיפה אתה לוקח את זה, מה פתאום? לכל אדם בעולם יש בחירה, לכל אדם בעולם אחראי על בחירתו. כמובן שהבחירה שלו היא בסוגיות של טוב ורע, אבל אין סוגיה שלא נוגעת לטוב ורע. לא רק מלך בוחר, כולם בוחרים, כל האנשים בוחרים. גם כשיש מלך, לאחרים יש בחירה. גם בעולם הרוחני, כשמדברים על מלכות, אז מלכות זה הדבר היחיד שנאמר שלית לה מגר ממידה, והיא מעבירה את כל התוצאות של מה שהעבירו לתוכה, ולכן ההנחה שלך איננה מובילה למסקנה שאתה מוצא ממנה.
זה לא, אני אומר, זה חזר לא אומרים, ושמעתי מגלול ישראל, ככה אמרו, שכל העולם זה בובות חוץ מתלדה.
סליחה, אנחנו בסוף התוכנית. אני לא יודע מה אמרו לך, אני יודע מה שאני למדתי. וייתכן שאני טועה, אבל מפה אפשר להגיד רק מה שאני יודע. כל אדם אחראי למעשיו. כל אדם אחראי למעשיו. ולא נפתור אותם, ולא נעשה להם את השירות הזה, שנגיד שהם רק כלים בידי, והם לא אחראים למעשיהם. בבקשה. טוב, אנחנו סיימנו עוד שעה של שאלות ותשובות. מקווה שעזרנו, בעזרת השם, מחר בלילה, התוכנית הרגילה, עניין של השקפה. שוב שאלות, שוב תשובות, יש הרבה על מה לדבר. תודה רבה לכולם, תודה רבה לצוות של רדיו קול חי, והמשך בוקר טוב ויום שקט ומועיל. כל טוב.